חכמים בפרק השני. חכם עדיף מנביא. ראינו כבר שאצל הרב הגישה שלו לתורה בכלל היא לא רק ללמוד תורה, אלא ללמוד תורה דרך איזה כיוון מסוים. והזכרנו שהנזיר שאל את הרב קוק זצ"ל על אורות הקודש. הוא אמר לו, יש כאן הרבה דברים גדולים שהיו גדולים גם קודם, שקבעו כל מיני דברים. האם יש איזה משהו מיוחד, יש איזו שיטה בדברים של הרב? הוא אמר לו, כן. הוא אמר, התורה שלי היא התורה הגואלת. אלה מילים שהרב צבי יהודה השתמש בהם אחר כך, והוציאו את השיחות של הרב צבי יהודה. התורה הגואלת, יש בה שתי נקודות שצריך להתבונן בהן. בשביל להיגאל, מה זה גאולה? הרמב"ן, בהקדמה לספר שמות, הביאור שלו לספר שמות, כותב שהספר הזה, ספר שמות, הוא ספר הגאולה. אז הוא שואל, אם זה ספר הגאולה, גאולת ישראל ממצרים, אז היה צריך להסתיים בפרשת בשלח, שם אחרי קריאת ים סוף. כבר גמרנו עם מצרים. כותב הרמב"ן שגאולה זה כשאדם חוזר לטבע המקורי שלו. ואם הוא לא חוזר לטבע המקורי שלו, הוא עדיין לא נגאל. ומה היה הטבע המקורי שלנו? מה שהיה אצל האבות? שהייתה שכינה בעוליהם של ישראל. כמו שנזכר ביום, בסוד אלוה עלי אוהלי. כמו שחז"ל אמרו על סוף פרשת חיי שרה, הביאה האוהלה שרה אמו, שהוא לוקח את רבקה. אז כתוב שם שהיה ענן קשור על האוהל, והייתה ברכה שרויה בעיסה, ונר דלוק מערב שבת לערב שבת. כמו אצל שרה אמנו, כך היה אצל רבקה. כי הייתה שכינה בעולם. ועד שלא חזרה שכינה לשרות בישראל, זה לא נקרא שנגאלו. ולכן צריך גם את כל פרשת מתן תורה, כל המצוות של משפטים, את כל ההכנה למקדש ולעבודה, תרומה ותצווה, את ההוצאה לפועל של בניין המשכן והקהל פקודה, ורק בסוף פקודה, כששם כתוב כי ענן השם עליהם יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעים, רק אז נגמרה הגאולה. יציאת מצרים, יציאה מעבדות לחירות, זה עד שהאדם חוזר להיות מה שראוי לו, למדרגה של הנשמה שלו. אז עניינה של התורה הגואלת, זה ללמד את התורה כמו שראויה למקור של ישראל, לנשמה של ישראל, שהיא נשמה של בנים אתם והשם אלוהיכם. נשמה גדולה מאוד של ישראל. לא קטנות שעומדים את המצווה הזאת ואת השורה הזאת. זה דבר אחד. ודבר שני, תורה גואלת, מדברים על גאולה, על העתיד. וגאולה, ולהציל אותנו מכל המשברים, יש לנו הרבה הרבה משברים שהקטינו אותנו. משבר אחד, התורה. התורה בעצמה ירדה. כתוב שבחז"ל על הפסוק מלכה ושרי הבגויים אין תורה, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. שישראל לא במקום שלהם בגלות, זה ביטול תורה. ויכולים ללמוד תורה גם בחוץ לארץ. אבל בחוץ לארץ יודעים שיש כאן גויים. והגויים מקשיבים לכל מילה. אם אנחנו נגיד משהו שעם ישראל הוא קדוש יותר מהגויים, אז זה מפריע לגויים, אז אנחנו לא יכולים להדגיש את זה. אם אנחנו מזכירים שהגויים, החיים שלהם הם חיים מאוד פשוטים, מאוד חומרניים, דומים במידה מסוימת לנטיות בהמיות, אי אפשר להגיד את זה. אם נגיד שהתורה שלהם היא עבודה זרה, וזה לא רק שקר והבל, אלא זה גם אסון גדול לכל העולם. כשיש עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא חס ושלום מסתיר את הפנים מכל העולם. גם את זה קשה להגיד, אתה יכול להתבטא על הגויים, על הדת שלהם. בזמן הרמב"ן היה אותה שיטה אצל הגויים. הם רצו לשבור את הראש של עם ישראל, רצו שיהודים יתנצרו. וכמה שהיו רציחות ופוגרומים ושבודים ומיסים ואותות קרוב, זה לא הלך. אז הם חשבו על איזה רעיון. הם יביאו את גדולי ישראל לוויכוח פומבי עם חכמי הנצרות, ובוויכוח חכמי ישראל, כך הם תארו לעצמם, ייכשלו, יפסידו, ואז אם גדול בישראל נכנע, אז הוא צריך לקבל את הנצרות, כי התברר שהוא לא צדק באמונה שלו. ואם גדול אחד מישראל יתנצר, אז כל העם ילך אחריו. כי עם ישראל יש לו את הכוח שלו כשהוא מסתכל על הגדולים. הוא רואה שהגדולים עומדים איתן בדרך שלהם, אז הוא לא מבטר, לא מתכופף. אז היה ויכוח, שאחד מהוויכוחים היה ויכוח עם הרמב"ן. קראו לרמב"ן, והכריח אותו לעמוד מול 70 כמרים שבאו במיוחד מרומא, רמב"ן היה בספרד, וראש הדוברים שם היה מומר יהודי שידע את התלמוד וחיפש כל מיני ראיות מהתורה נגד תורת ישראל לטובת הנצרות. ומי שופט, מי צודק, מי קובע מי צודק? המלך, שהוא נוצרי. ואם הוא יגיד שהיהדות צדקה, אז זה ברור לו שיהרגו אותו. הנוצרים, העם שלו, יהרגו אותו. אז זה ברור מראש מה שהוא יגיד. אז הרמב"ן עומד שם בוויכוח, והוא אומר לרמב"ן בהקדמה, אומרים לרמב"ן בהקדמה, תשים לב, שאם תגיד איזה מילה פוגעת בדת הנוצרית, אחד דינו למיתה. אז הוא אומר שבעצם אתם נותנים לי להתווכח, אבל קושרים לי את הידיים. כאילו לוקחים אותי למאבק, כשאין לי רשות להשתמש לא בידיים ולא ברגליים שלי. והשני יש לו, הוא יכול לפגוע, יכול להגיד מה שהוא רוצה, לי אסור להגיד כלום. אז הרמב"ן עמד בוויכוח 3 ימים, כמובן שהרמב"ן ניצח, אבל המלך לא יכול להגיד את זה. אז המלך אמר, מעולם לא ראיתי מישהו שמצדיק דת לא צודקת בצורה כל כך יפה. זה לא הייתה לו ברירה, הוא לא יכול להגיד שהרמב"ן צדק. והרמב"ן פרסם את הוויכוח. הוא כתב את השאלות ואת התשובות, אז לא היה דפוס, אבל הוא הוציא את זה, והפיצו את זה, וזה שיגע את הנוצרים, כי את כולם יראו שהם לא צודקים. אז החליטו לשלוח רוצחים ולהרוג את הרמב"ן, ולמלך זה נודע, והמלך קרא לרמב"ן, נתן לו הרבה מתנות גדולות, ואמר לו, תברח מספרד, תצא מכאן. אז בזכות זה זכינו שהרמב"ן עלה לארץ ישראל. עזב את כל המשפחה, עזב את כולם, וכאן חיבר חיבורים גדולים מאוד. בכל אופן, הרמב"ן הוא בער לנו את המושג הזה של גאולה. ולמדנו שתורה בחוץ לארץ היא תורה כפופה. היא לא יכולה להיות תורה חופשית. אי אפשר להגיד מה שאנחנו חושבים. אז אנחנו, התורה שלנו נשארת תמיד לא תורה אמיתית. כי אם אתה לא אומר את האמת, אתה לא יכול לברר את התורה. וכשאלפי שנים מלמדים תורה לא בצורה אמיתית, כל אלה שלומדים תורה, אז הם לומדים להיות נכנעים, מסכנים, אומללים, כי זה כאילו התורה שלנו. אז התורה, היא קיבלה את המכה הכי גדולה ברגע שיש גלות. ארץ ישראל קיבלה מכה. ארץ ישראל, כשעם ישראל לא נמצא בתוכה, נמצאים הגויים, אז ארץ ישראל נראית כמו ארץ לא מוצלחת. כתוב שארץ ישראל הייתה מבורכת מאוד. אבל רבי יהושע בן לוי שהלך לבקר באיזה כרם, והוא אמר לאנשים שם, מה זה? יש שם עגלים. וואו, עגלים בתוך הכרמים, הם יכולים להזיק לאשכולות. אז אמרו לו, העגלים האלה זה האשכולות של הענבים. כל אשכול נראה כמו עגל. ברכה גדולה מאוד. אז עמד רבי יהושע בן לוי ואמר, ארץ ארץ, למי את נותנת את הפירות? לערבים הללו שעמדו עלינו וחטותינו? בשנה הבאה בא לשם, והכל היה עלוב ולא מוצלח. וקרא את הפסוק, ארץ טובה לשממה מרעת יושבי בה. כשהערבים ישבו כאן, הרסו את הארץ. אז ארץ ישראל היא גם לא ארץ ישראל המקורית. ברגע שיש גלות, הרוסים את הארץ. כל הברכה של הארץ ניטלת. עם ישראל, אין מה לדבר, כמה שהוא נפגע. לא יודע אם הזכרתי לכם, אבל כמה פעמים רואים שהשם של ישראל עבד מהעולם בזמן הגלות. רואים בתנ"ך, אחרי לירמיהו, אחרי שמתואר שם חורבן בית המקדש, פתאום לא קוראים לנו ישראל, היהודים. לדבר עם היהודים, וגם מגילת אסתר, על היהודים ככתבה לשלם, לא כתוב ישראל. איבדנו את השם שלנו. כשאנחנו בחוץ לארץ, אין לנו את הגדולה שלנו. ירדנו במדרגות, עד שהשם ישראל לא נמצא אצלנו. אפילו בתפילה, אנחנו אומרים, שומר ישראל שמו שארית ישראל. אנחנו רק שאריות. ישראל במקור שלו זה רק עם ישראל שחי כאן בארץ, שגדל בארץ, התפתח בארץ. אז הוא מגיע לגדולה שלו, לסיעת הדשמי הגדולה שלו, לירת שמיים שלו. אז הגלות הרסה את עם ישראל, הרסה את התורה, הרסה את הארץ. כשאנחנו עובדים תורה גואלת, זו תורה שמחנכת לאהבת ישראל גדולה, לאהבת תורה עצומה, לא ללמוד תורה. כן! לא ללמוד תורה בקטנות, כמו שלמדו בדורות הקודמים. ללמוד הרבה יותר תורה. בחוץ לארץ לא למדו תנ"ך. למה? גם הגויים לומדים תנ"ך. אז יכולים להתבלבל וללמוד תורה, להיות מושפעים מהפירושים של הגויים. אפשר להיות בעלי תורה שלמה בלי תנ"ך? אפשר ללמוד רק את הגמרא בלי ללמוד תנ"ך? חז"ל ותענית אומרים, כשם שקלה צריכה 24 תכשיטים, כך תלמיד חכם צריך להיות בקי ב-24 ספרים. צריך להיות בקים בתנ"ך. תנ"ך זה ספר היסוד. זה לא במקום תורה שבעל פה, אבל לא ידע תנ"ך. ובגלות, יהודים לא ידעו תנ"ך. ועד היום זה נמשך גם ברוב הישיבות. רובם לא לומדים תנ"ך. ישיבת וולוז'ין של הנציב, זה היה חידוש. חידוש הזה של הגאון מווילנה, שהוא חינך מאוד ללמוד תנ"ך. כמובן, תנ"ך עם יראת שמיים, עם הדרך של חז"ל, עם עומק של אמונה. אבל צריך להכיר את התנ"ך. יש מסכתות שלמות שלא למדו אותן. לא למדו סדר קודשים. איך אנחנו יודעים? תסתכלו במסכת צפחים למשל, או מסכת נזיר שעוסקת בדברים שהם לא מעשיים, ותראו שמאוד קשה ללמוד את הגמרא, כי על כל שורה כמעט יש איזה הערה, תסתכל פה, תסתכל פה, יש גרסה כזאת, גרסה כזאת, המון גרסאות בזה, מאבד את החשק ללמוד. כל רגע אתה צריך להסתכל. יש שם המון טשטושים והמון חוסר ברור. למה? לא למדו את זה. לא למדו את זה, אז צבר בשגיאות. העתיקו את זה אז בכתב יד. אז בהתחלה לא היה דפוס. העתיקו בכתב יד. אז המון, המון טעויות של סופרים, של מעתיקים. וכך כמעט כל סדר קודשים, והרבה מסכתות אחרות, נהרסו, שלא לדבר על התלמוד הירושלמי, שאין לנו פירוש של ראשונים. על הבבלי יש לנו רש"י קודם כל, תוספות, יש לנו הרבה פירושים, רבנו גרשון, רבנו חננאל, יש הר"ן, הרמב"ן, המשב"א, יש המון המון מסכתות עם פירושים של ראשונים. על הירושלמי אין לנו אף ראשון, רק האחרונים. 200 שנה, פחות מ-200 שנה. וזה ברור שזה שמיים וארץ. בין המדרגה של הראשונים למדרגה של האחרונים. זה פירוש אחר לגמרי, הרבה יותר קטן, לא בטוח, מלא ספקות. לא רק הירושלמי, תוספתא, מי למד תוספתא? לפני 40 שנה, 50 שנה, זכינו שהבא הרב אברמסקי, והוא עשה חיבור על תוספתא, חזון יחזקאל. ולפני זה, 1800 שנה שהתוספתא הייתה לנו, אין לנו פירושים על התוספתא. התוספתא זה חלק מהתורה שבעל פה. מכילתא, ספרה, ספרי. אין פירושים של ראשונים. יש לנו כעת פירוש של החפץ חיים, על הספרה. פירוש של אחרונים, גדולים, צדיקים, קדושים, אבל זה לא ראשונים. מהראשונים אין לנו כלום, לא למדו את זה. אלפי שנים. חפץ חיים היה קדוש, ובגלל זה הוא כתב את הפירוש שלו לא כדי להראות שהוא יודע לפרש, אלא הוא רצה להציל את הספר, כי בלי פירוש אי אפשר להבין, וחלק שלם מהתורה עלול ללכת לאיבוד. עוד הרבה חלקים, מדרשים, מדרש רבה. אין לנו פירושים רק של אחרונים, מתנות כהונה, עץ יוסף, אבל זה מדרש של זמן של חלק מהתנאים וחלק מהמוראים. אין לנו פירושים על זה. מדרש תנחומה. חלקים שלמים גדולים של התורה שהיו עזובים. הזוהר, בזמן רבי שמעון בר יוחאי. פירושים שיש לנו עליו זה רק מפני 400 שנה. בנערי, רמק, אבל לפני זה, זה ספרים קדושים, כמו הגמרא. איך אפשר שהחלקים האלה ילכו כמעט לאיבוד? צריך לגאול את התורה. כמו שצריך לגאול את עם ישראל, צריך לגאול את התורה, צריך להציל אותה. ללמוד את כל הספרים האלה. יש בספר חסידים, שמי ש... אם יש מסכת שאף אחד לא לומד אותה, ובא מישהו ולומד אותה, זה כמו מת מצווה. שאם אין לו קוברים, אז אפילו כהן גדול צריך להתאמה בשביל לקבור אותו. הוא אומר שהמסכת הזאת עומדת בשמיים ובוכה, אף אחד לא מתייחס אליה. אז מי שזוכה ללמוד אותה, המסכת הזאת מלמדת עליו זכות. כל חלק בתורה, יש הרבה חלקים בתורה. זה העניין של התורה הגואלת, לגאול את התורה, ללמוד תורה בלי פחד מגויים, בלי לחשוב, לברר את האמת, גם אם זה מפריע למישהו, שיפריע לו. אנחנו רוצים ללמוד תורת אמת. לא ללמוד תורה, צריך להסתיר את זה ולחסות את זה ולהסביר את זה, למצוא חן בעיני מישהו. אנחנו רוצים למצוא חן רק בעיני הקדוש ברוך הוא, לא בעיני אנשים. לא ימצא חן בעיני, שלא ימצא חן בעיני. צריכים להגיד תורת אמת. זה א' וב' כל התורה. גם תנ"ך וגם המדרשים. וגם כל ספרי השס שלא לומדים בהם, סדר קודשים ונידה וטהרות. זוכר שלמדנו פסחים, הייתי בדרור הלכה, אז כל אחד בחר איזה סוגיה על מה לכתוב. אתם למדתם פסחים? כשהוא למד פסחים, פרק ראשון, יש לו סוגיה מאוד קשה, כתובר מהסגן הכהנים. סוגיה מלאה בתומעה ותארה, שאף אחד לא התעסק בה. אז בחרתי דווקא את הסוגיה. ועבדנו על זה המון זמן. חיפשנו המון בספרים, אבל הרגשתי איזו סוגיה, מה זה? שם תומעה ותארה שתהיה מוזנחת. צריך לעבוד על זה. הרבה חלקים בתורה. כאן הכולל, אנחנו לומדים כל מיני ספרים שבמקומות אחרים לא לומדים. למדנו את אבות דרבי נתן, למדנו מסכת סופרים, למדנו מכילתא, ספרה וספרי, זכינו לסיים אותם. וכעת אנחנו לומדים מדרש תהילים, ספרים שבדרך כלל לא מסתכלים עליהם. בעזרת השם, אחרי זה אני מקווה להגיע למדרש שמואל ומדרש משלי, ומדרשים קדמונים של גדולי ישראל. אפשר שהם יהיו מוזנחים. נכון שבצורה שאנחנו לומדים, בזמן שעומד לרשותנו, אז אי אפשר להעמיק הרבה, אבל לפחות לנגוע בזה, לנגוע באותם מסכתות. אתם יודעים שיש מסכת גרים, מסכת תפילין, מסכת ציצית, אתם יודעים, מסכת עבדים. את כל אלה למדנו. ברוך השם. לא לוותר, שום דבר, שום דף בגמרא. אין דף מיותר. הכל קדוש, הכל יקר. צריך לכל דבר לאט לאט. בבית, יש לנו סדר לימוד, לעבור על הרמב״ם לפי הסדר. גם בפרשי התורה, רבנו בחיי, מההתחלה עד הסוף, רמב״ן, מההתחלה עד הסוף, אור החיים, מההתחלה עד הסוף. לא רק דברים מעניינים, פיקנטיים, הכל, ללמוד לפי הסדר. אי אפשר להספיק בשנה אחת, ברוך השם, שנותן הרבה שנים, וכל שנה פירוש אחר. אבן עזרא, אבן עזרא, הרמב״ם אמר שהוא היה כמו אברהם אבינו ברוח. אבן עזרא זה לא אדם רגיל, אבל צריך להעמיק, לעבור על כל תרגום יונתן, לא רק תרגום אונקלוס, תרגום יונתן, יוחס ליונתן בן עוזיאל, איך אפשר מגדולי התנאים לא ללמוד את הדברים שלו. אז אנחנו צריך לקבל קבלות, לעבור ספר אחרי ספר על הכל, מההתחלה עד הסוף, וזה אם השם ייתן כוח וזמן, גם לחזור על זה, לזכור את זה. עוד להשתדל להיות שייכים לכל התורה. זה גאולה של התורה. גאולה של ישראל, כל מקום שאפשר להביא יהודים לארץ, זה גואל אותם. לקרב יהודים לתורה, זה גואל אותם. לבנות עוד יישובים, לחזק, לראות אם יש אנשים מסכנים, עניים, חלשים, לדאוג לכל אחד מישראל. ישראל נגאלים, צריך שכל יהודי, שאנחנו יכולים, שיש לנו כוח, אין לנו הרבה כוח, אבל במה שיש לנו, אפשר לשמח בבני אדם, לעזור להם, לטפל בהם, כל מה שאפשר. זאת עבודת החיים שלנו, להיות תורה גואלת. תורה גואלת את התורה, תורה גואלת את עם ישראל, תורה גואלת את ארץ ישראל. כל חלק בארץ ישראל, כל יישוב, כל מקום, קדוש וצריך לחזק אותו, ולעזור לו. את היה כאן הרב שמידת סיפר לנו שלפני כמה שנים, כן, כנראה בתאריך של ג' בכסלב, הוא עבר, נסע שם, וירקו בו צחורות של כדורים ועברו לו ליד הראש. זה היה נס גדול שהוא נשאר בחיים. הם רדפו אחריו ומכונית חולפת וירו בו. הרבה פעמים אנחנו יודעים מה זה, איך אפשר לעמוד נגד הדברים האלה. זכה לנס, הוא ממשיך שם, עזרת השם, אמונה ומסירות. מסירות לכל יישוב בארץ ישראל, לכל יישוב שצריך איזה עזרה, ומה שיש לנו כוח. כשהיה הגירוש מימית, היינו בימית. בגוש קטיף, הגענו לגוש קטיף, אנחנו נגיע לכל מקום בעזרת השם, נחזק. מה שלא בידינו, הקדוש ברוך הוא יגמור, הוא יעשה, אבל לפחות שהוא יראה שאנחנו מסורים לכל התורה, לכל הארץ, לכל ישראל. אין יהודי שאנחנו נגיד, הוא לא שווה, הוא לא כלום. וזאת הדרך של הרב קוק, זה התורה הגואלת. וכאן בתורה הגואלת, רב מחנך, כמו שלמדנו פעם שעברה, צמאון לאל חי, לטפל גם ביהודים שהתרחקו, שהם לא מוצאים את אלוקים, לא מוצאים את האמונה, לגשת עליהם, עם המון המון סבלנות. לא זוכרים, סיפרתי לכם על רב מנחם פרומן, שמעתם עליו? רב מנחם פרומן היה רב של תקוע. הוא היה מקיבוץ האום, והוא נחשב לאחד מהמומחים בתורת השומר הצעיר. אז הוא החליט לבוא לרב צבי יהודה, הוא שמע שהוא אדם חכם, ולשכנע אותו שהתורה היא לא אמיתית. ושצריך להיות כמו כל הסוציאליסטים, צריך לבנות את הארץ, והתורה זה רק מפריע. אז הוא בא לרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה נתן לו חדר בבית, נלמד ביחד. הוא דיבר ושמע, ו... הרב צבי יהודה החזיק אותו בבית אצלו 3 שנים. ושלוש שנים הוא היה מאוד חזק בדעות שלו. היינו באים לשיעור, הוא יושב בשיעורים, הוא יושב בלי כיפה. והרגיש לא נעים, רוצה לשים כיפה על הראש. שאל אותו הרב צבי יהודה, אתה מאמין בתורה? לא. לא מאמין בתורה, אתה לא תשים כיפה על הראש. צריך להיות ישר, לא להיות שקרן. היינו באים להתפלל. רוצה להתפלל. אתה מאמין? אתה לא מאמין, אתה לא תתפלל. תצא. ושלוש שנים הוא החזיק ככה, עד שהוא השתנה לגמרי. אחר כך נהיה תלמיד חכם, הוא הוסמך לרבנות, היה רב של יישוב, בקיא בכתבי הרב קוק, בכתבי רב נחמן מברצלב, בקיא בש"ס, עבר מבחנים, כן, אבל זה רק אחרי שהרב צבי יהודה חינך אותו, להיות ישר. שלא מאמין, התורה זה לא הצגה, זה לא עם מסכות. התורה צריך להאמין ולהאמין עם כל הלב. אתה לא מאמין, אל תעשה טובות, אל תסתובב עם כיפה. אל תתפלא אם אתה לא מאמין. להתפלא צריך מתוך אמונה. לא עושים טובות למישהו שמתפללים. אנחנו בונים את החיים שלנו עם התפילה. אנחנו בונים את עצמנו עם תורה. אז זה היה המאמר הראשון, צמאון לאל חי, לדבר על אמונה באלוקים. המאמר השני, חכם עדיף מנביא, בא ללמד אותנו על החשיבות של תלמיד החכמים, על החשיבות של התורה, תורה ומצוות. יש הרבה שמוכנים להגיע לאמונה בשם ומאמינים בקדושת התורה, והם אומרים, כמו שהיה בזמן התנ"ך, אנשים היו פשוטים, ודיברו על מוסר של צדק ויושר, אבל לא כל כך הרבה הלכות. יש כאן ים של הלכות, איך אפשר לחיות עם כל התורה הזאת? חכמים הרסו לנו את התורה. אנחנו רוצים תורה כמו הנביאים. לדבר על העקרונות, על היושר, על המוסר, על הערכים, וכל אחד שיהיה עם לב טוב, עם שכל ישר. אבל לא עוד הלכה ועוד הלכה, ואם יתהפך לך הרצועה של התפילין, אז תעשה ככה וככה, והתפילין צריך להיות בדיוק כתוב ככה, והאות הזאת, אם היא לא קראו אותה בתורה נכון, אז לא יוצאים ידי חובה, ובשבת צריך להסתכל, עבר בין השמשות, לא עבר בין השמשות. תורה זה נראה לך כאילו כל כך הרבה פרטים, זה יושב לך, מה שהופך אותך למשובד, אי אפשר עם זה. על זה בא המאמר הזה, חכם עדיף מנביא. בואו נבחן ונסתכל מה עשתה לנו התורה שבעל פה, מה היא נותנת לנו ומה נתנה הנבואה. נבואה, אנחנו לא מזלזלים, נביאים הם קדושים, אבל בואו נראה את התורה שבעל פה. מה עשתה התורה שבעל פה לעם ישראל, וכמה שאם מבינים יודעים שהיא עדיפה על הנבואה, בלי שאנחנו מקילים ראש מהנבואה. כמו שאנחנו מעדיפים את הגמרא על המדרש, אנחנו פוסקים הלכה כמו התלמוד בבלי ולא כמו התלמוד הירושלמי, וכמו הגמרא ולא כמו המדרש. אבל האם זה בגלל שאנחנו מקילים במדרש? מקילים בתלמוד הירושלמי? לא. אנחנו אומרים שהראש כותב שכל ברכה שלא כתובה בגמרא, אנחנו לא מברכים אותה. יש ברכות שתקנו הגאונים, גאונים גדולי העולם, קרוב למדרגה של הגמרא, אבל זה לא גמרא. אנחנו מחויבים רק לגמרא. ברכה של פדיון הבן, שהראש כותב בגלל שזה תקנה של הגאונים, וזה לא של ה... לא נכתב בגמרא, לא מברכים את זה, אנחנו מברכים את זה בלי שם ומלכות. הם לא אומרים, ברוך אתה השם מקדש בכור ישראל פדיונה, אני מדבר על הברכה שהכהן מברך, לא הברכה שישראל מברך. ישראל מברך, זה כתוב בגמרא, סוף פסחים. ברוך אתה השם אשר קדשה מצוותה, וציוון על פדיון הבן. ויש נוסח של הברכה שהכהן מברך, שזה מתקנת הגאונים, אנחנו מברכים את זה בלי שם ומלכות. והראש מביא את זה, הוא אומר שלא לברך, אבל הוא אומר מה הנוסח, ואיך לברך את זה בלי שם ומלכות. כן, אז זה לא בגלל שאנחנו מקילים ראש בגאונים, אבל צריך לדעת שיש הבדל, יש מדרגות. גמרא זה למעלה בקודש. אי אפשר להעמיד באותו שורה, באותו משקל, את הגמרא עם הגאונים. וצריך לדעת, בכל התורה יש לנו משקל. יש לנו תנאים גדולים מאוד, ויש תנאים שהם קדושים, קדושי עליון, אבל זה לא אותו דבר. רבי יהודה הנשיא אומר, כשם שיש בין קודשי קודשים לחולי חולים, כך יש בין דורנו לבין דורו של רבי יוסי, בין חלפתם. זה רבי יהודה הנשיא, שהוא נקרא רבנו הקדוש, הוא קורא לעצמו חולי חולים, לעומת רבי יוסי בן חלפתם. אז זה לא שם מזלזלים ברבנו הקדוש. צריך לדעת מי זה רבי יוסי. איזה הבדל יש. מי זה רבי יוסי? מי זה רבי שמעון בר יוחאי? יש תנאים, נכון? תנאים, צדיקים וקדושים, אבל כל תנא זה רבי שמעון בר יוחאי. כל אחד יכול לחלוק עליו. יש גדולים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, הם פחות או יותר באותו משקל. אבל לא כולם אותו דבר. עוד למעלה, למעלה, רבי עקיבא. רבי עקיבא הרבה יותר. גם ברבי שמעון וגם ברבי מאיר. כל התורה שלהם זה ממנו. אין דבר כזה שהם יחלקו על רבי שמעון, על רבי עקיבא. כל הגדולה העצומה שלהם. איזה מקום אחד או שניים שרבי שמעון אומר, כך דרש רבי עקיבא, ואני לא דורש כמותו. כן, הוא הגדולה שלו, אבל נזהר מאוד. מדרגת רבי עקיבא, עוד למעלה מזה, רבי אליעזר הגדול, רבי יהושע בן חנניה, רבן יוחנן בן זכאי, מדרגות על מדרגות. בקודש יש מדרגות. כל אחד זה עולם אחר. ברוך השם שאנחנו זוכים, לכל הפחות, להזכיר את השמות שלהם. בהקדמה למשנה, בפירוש של המשנה, כותב הרמב״ם, למה רבי יהודה הנשיא לא הביא במשנה את הדברים של אנשי כנסת הגדולה? למה לא נזכר אף אחד מאנשי כנסת הגדולה? בטח היו להם הרבה הלכות, הרבה דברים. למה רבי יהודה הנשיא לא הכניס את הדברים של אנשי כנסת הגדולה לתוך המשנה? אז הוא כותב, זה גם הראש של הרמב״ם וגם שכל של רבי יהודה הנשיא והענבה שלו. שרבי יהודה הנשיא ידע שהוא מזכיר רק דברים של אנשים שהוא מבין את המדרגה שלהם. והוא ידע שאנשי כנסת הגדולה הוא לא במדרגה להבין מי הם, ולכן הוא לא הזכיר את הדברים שלהם. לא יכול להזכיר שם של מישהו שהוא אפילו לא מבין מי הוא. אנחנו מזכירים שמות של כל מיני תנאים. על זה הזכירו לפנינו. אבל רבי יהודה הנשיא, הענבה שלו, אלה שהוא לא מבין אותם, אין משנה משמעון הצדיק, מאותם אנשי כנסת הגדולה שהיו, שמעון הצדיק היה מי שירק אנשי כנסת הגדולה. אבל מכל אנשי כנסת הגדולה, מתנאים שהיו אחר כך, לפני הלל ושמאי, יוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן, רבי יהושע בן פרחיה, רבי יהודה בן טבאי, כמעט שאין במשניות שלנו, בכל השס, דברים מהם. בגלל שלא היה להם מה להגיד, הם היו גדולי הגדולים, בדיוק להפך. בגלל שהם היו כל כך גדולים, רבי יהודה הנשיא לא העיז לצטט אותם. כאילו, אני לא במדרגה בכלל להבין אותם. אז רק מהאחרון. זה כשאנחנו אומרים חכם עדיף מנביא, שלא יעלה על הדעת, שאנחנו מבטלים את המדרגה של הנביא. וצריך קצת להתבונן מה מיוחד בחכם ומה מיוחד בנביא. ואיך זה מאוד מאוד שייך להתנהגות שלנו של יום יום. כן.
באבות הוא מביא אותו.
אבות, זה דברי מוסר. אבל במשנה, בהלכות, כלום. אין לנו שום זכר. יוסף בן יועזר אומר כך, יוסף בן פרחיה אומר כך. יש מסכת קידושין, למדת קידושין, פרק שני, מישהו למד כאן קידושין, פרק שני. יש שם, שמי הזקן אומר משום חגי הנביא. דבר מאוד בולט. הוא מזכיר הלכה, לא דברי נבואה, הלכה משום חגי הנביא. משלח שאמר לשליח לעשות כך וכך, אז הוא חייב משום המשלח חייב, כמו השליח. נגד בית הלל. אבל הוא מצטט את חגי הנביא. יש לו מסורת הלכה. יש גם בפסחים, מה שהזכרתי קודם, רבי יחזקאל, גם הכהנים, גם שם יש מסורות מדורות ראשונים. גם בחגיגה יש חגי הנביא, וגם ביבמות יש מחגי הנביא. אבל זה לא במשנה, בגמרא. הגמרא מביאה ברייתות שמסרו דברים מחגי הנביא. יש בסוף סוטה גם מנביאים ראשונים, תקנות של נביאים ראשונים, תקנות של נביאים. יש שם איזה חגי, זכריה ומלאכי. כן, אז יש כמה, מעט מאוד, שמזכירים את הראשונים, לא בגלל שלא היה להם מה להגיד, בגלל שאנחנו קטנים מדי בשביל להבין אותם. אז כשמדברים כאן על חכם עדיף מנביא, צריך להבין מה העניין של הנבואה מול החוכמה, ובמה החוכמה של תורה שבעל פה, של חכמים, היא גדולה יותר מהנבואה.